טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים ספר חדש בפרשה חדשה, פרשת דברים, ספר דברים. טוב, בואו נתחיל ישירות. ספר דברים, אני אומר את זה, תכף נרחיב בזה יותר, זה ספר שהוא שונה מכל ארבעת החומשים שראינו, בשני דברים. ראשית, ספר דברים, אין שם כמעט חידושים, זאת אומרת, ספר דברים הוא בעצם סיכום של כל מה שהיה בארבעת החומשים הקודמים, בשלושת החומשים הקודמים. ויקרא במדבר דברים, שיש פה איזה סיכום של התורה כולה, ולכן הספר נקרא משנה תורה. חוזרים פעם שנייה על התורה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כפועל יוצא מהדבר הראשון, הסגנון של ספר דברים הוא שונה. החומשים הקודמים נכתבו, שכאילו הנבואה גם נכתבה בידי משה, אבל הדיבור הוא שהקדוש ברוך הוא מדבר ישירות אל עם ישראל, כן? הפסוק המנחה בספרים הקודמים, וידבר השם אל משה, וידבר השם אל בני ישראל. פה הפסוק המנחה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר ירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בן פרן ובן תופל ולעולם וחצרות די זהב. ספר דברים, זה לא השם מדבר אל עם ישראל, אלא משה מדבר אל עם ישראל. משה לוקח את כל דבר השם שהיה בחומשים הקודמים, והוא אומר את זה במילים שלו, והדבר הזה הוא כשלעצמו, אם אנחנו נכנסים למאורה, מתי עשה את זה משה? אנחנו אומרים את זה בפסוק ג', והיא ב-40 שנה, בעשתי עשר חודש, באחד החודש, החודש האחד עשר. מה זה החודש האחד עשר? שבט. באחד לחודש דיבר משה אל כל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. משה רבנו מתחיל את הנאום הגדול בשנת ה-40 שכבר ממש עומדים לפני הכניסה לארץ. משה רבנו מתחיל באלף שבט, מתחיל לנאום את הנאום של ספר דברים ומסיים אותו ביום מותו. מתי אותו מותו של משה? זין אדר, נכון? אז זה 37 ימים של נאום. זה ספר דברים. 37 ימים משה רבנו בא ומדבר עם בני ישראל, בעצם עושה פה סיכום של כל מה שהיה בחומשים הקודמים. אז הדבר הזה הוא כבר צריך, והיום ניגע בזה, למה זה נצרח? לכאורה כאילו כבר ראינו את זה בחומשים הקודמים. למה צריך פה עכשיו שמשה רבינו יגיד את הדברים באיזה תקציר? בשביל מה? אז זה כאמור המסגרת של הספר, ובפרשת דברים ספציפית, מה קורה בה? אנחנו עושים פה רק נגיעה בנקודות, ואז את הקו החורז ואת ההשלכות לימינו. ראשית, מתחילים פה שהוא מתאר, משה, מה היה, אז הוא מתחיל פה בדילוגים. זה לא, הוא לא מתחיל כרונולוגית, יצאנו ממצרים וקרה כך וכך. אלא הדבר ראשון, הוא מתחיל לדבר על הסיפור הזה. טוב, ראשון הוא אומר לעם ישראל, לך אשא לבדי, תורככם ומעשיכם ורווחכם. הייתם, מה שנקרא, עם לא פשוט. אין, זה גם מסתדר פה, אנחנו נשים לראש חודש אב, חודש אב בתקופה הזו, מגילת איכה, איכה אשא לבדי, יש כאלה שגם קוראים את זה במנגינה של מגילת איכה. זאת אומרת, הנאום הזה של משה זה נאום שבא להוכיח את עם ישראל. יש פה דברים שהיה צריך לשפר וצריך לשפר לעתיד. אבל מכל מקום, מה היה הדבר הראשון שמשה מוצא לנכון לציין שעם ישראל? אבו לכם אנשים חכמים נבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם ותענו אותי ותאמרו אותו דבר שדיברת לעשות ויקחת ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ויתן אותם ראשי עליכם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים שרי עשרות שוטרים לשבטיכם. קיצור, מינוי השופטים בעם ישראל, זה המאורע הראשון שמשה רבנו מוצא לנכון לשנות אותו מחדש. כן, זה מה ששם יתרו הציע לו לעשות שרי אלפים שרי עשרות, אז הנה פה משה מציג את זה שעם ישראל הסכים, ונקודה חשובה. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה התיאור של חטא המרגלים. הוא מספר משה גם ש... וניסה בחורב, ונלך את כל המדבר הגדול, ואומר לכם, באתם אדר האמורי, ראה נתן השם לפניך את הארץ, עלי רש, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, הנה, ושלחנו את המרגלים, וכידוע, הדברים הסתיימו בצורה לא טובה, ושאחרי שעם ישראל בוכה עם המרגלים, אז מתאר משה פה בספר דברים, וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף הישבה לאמור. הנה, זה ניסוח, לא מכירים, אנחנו מכירים את זה בפרשת שלח לך, שוב, שהשם קוצף, ופה משה מספר שהשם קוצף, כאילו בגוף מה שנקרא גוף שלישי, וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף הישבה לאמור, אם יראה איש באנשים אלה, הדור הזה את הארץ הזו, שנשבעת אבותיכם, זולתי כלב ונפונה, קיצור התיאור של אחת המרגלים, ש-40 שנה הדור הזה לא ייכנס לארץ, אז זה נקודה נוספת שיש לנו את פה בספר דברים, ואז יש את המלחמה, כן, שעם ישראל מגיע לכיוון אדום, בהר סעיר, שהשם אלוהיך אומר אל תתגרו בם כי לא ייתן לכם מארצם, קיצור שעם ישראל לא באמת כובש את אדום בפעם הראשונה, ואחרי זה מגיעים למואב, ושם יש תיאור כאן, ומואב ובני עמון, שבמלחמה הזו עם ישראל באמת כן מנצח, יש פה תיאור של שוב של כל המלחמות הללו, זה גם, זה קופץ פה, כן? חטא המרגלים זה היה בשנה הראשונה, השנייה, פה זה קופץ ישר שוב למלחמת בני מואב, בני עמון, שזה היה בשנת ה-40, ובסופו של דבר מסתיים פרשת דברים, כן, אני אומר פה את הדברים בעל פה, צריך את זה בפנים, פרשת דברים מסתיימת בעוד מאורה שמשה שונה אותו פעם שנייה, וזה הסיפור שבני גד ובני ראובן, שבני גד ובני ראובן רצו להישאר בעבר הירדן המזרחי, והם בהתחלה עשו להם תנאי, ובסוף הם באמת יצאו למלחמה עם ישראל וקיבלו את עבר הירדן, זהו, ככה, זה הפרשת דברים, היא כאמור, הנושאים הללו, זה מה שמשה רבנו מתחיל לשנות שם בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. פה מתחיל הנאום שלו ומשם זה ימשיך גם לפרשיות הבאות. אנחנו כמו תמיד מחפשים את הנקודה שחורזת הפרשה והמילה היא דברים. בסדר? מה זה דבר? דבר זה אובייקט, כן? דברים אנחנו גם משתמשים לדבר, כן? מדברים דברים. זאת אומרת, יש פה דבר מסוים, יש פה אובייקט מסוים. יש עיקרון מאוד 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 חשוב, שהרב צבי יהודה חוזר עליו המון המון בשיחות, ונמצא גם במקומות אחרים, שהרב צבי יהודה מנסה להסביר בכל פרשה בתורה, שיש, לתדעו, כל שתי פרשיות בתורה, שאחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. שמעתם פעם את הפסוק הזה בספר תהילים, תהילים סמך ב'. הרב צבי יהודה כל הזמן חוזר על העיקרון הזה, אומר שהפרשיות בתורה מחולקות לזוגות זוגות, שאחת זה מלמד את דבר אלוהים, והשנייה, אחת זו שמעתי, זה איך אנחנו קולטים את הדברים בנפש שלנו. יש איזה עיקרון אמוני מאוד חשוב, שכאשר אנחנו נפגשים עם דבר מסוים, כאשר אנחנו נפגשים עם דיבור מסוים, חשוב, כן, דוד המלך אומר את זה בפסוק, והרב צבי יהודה, ותכף נראה גם גדולי ישראל אחרים, מאוד חשוב להם להגיד שיש פה שני צדדים לכל דבר. הצד הדבר כשלעצמו, דבר אלוקים, ובדבר נוסף זה הספיגה שלנו של הדבר הזה, של התוכן הזה. הרעיון שאנחנו נפגשים בכל דבר בחיים עם שני צדדים, עם הדבר כשלעצמו ואת העיכול, נקרא לזה, של הדברים בתוכנו, זה עיקרון שהיום הוא מאוד מובן. מי שחידד את זה בפילוסופיה הכללית, זה היה פילוסוף בשם אמנואל קאנט, שהוא טבע מושגים שהיום כולם מכירים אותם, של אובייקט וסובייקט. מכירים את המושגים האלה, נכון? מה זה אובייקט וסובייקט? אומר קאנט, זה שאני עכשיו מחזיק את המיקרופון הזה, כן? מה אני? אני לא באמת תופס את המיקרופון. החושים שלי נוגעים במיקרופון, הידיים, העיניים רואות אותו, המישוש, השמיעה, אבל הוא אומר, מה שאני קולט, זה לא המיקרופון עצמו, אלא אני קולט את בקליטה סובייקטיבית את המיקרופון, איכשהו מתקבל אצלי. כי אם אני עכשיו למשל אביא, לא יודע, מיקרוסקופ, ואני אשים את המוט של המיקרופון מתחת למיקרוסקופ, אני אגלה המון המון דברים שאני לא ראיתי בעיניים שלי. אני קלטתי בעיניים איזה זווית מסוימת של המיקרופון הזה. כל דבר אני נפגש במציאות, יש את הדבר האובייקטיבי ויש את הקליטה הסובייקטיבית שלנו. הרעיון הזה שכל דבר יש לו קליטה, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, יש כאילו את דבר אלוהים אחד ואת השמיעה שלנו, זה מופיע למשל ברבי יהודה הלוי, הוא כותב על זה בכוזרי, המורה נבוכים מדבר על זה הרבה, רמב״ם, המהר"ל מפראג, יש לו משפט שהוא חוזר עליו הרבה, הכל מצד המקבל. כל מה שאנחנו קולטים בחיים זה רק מצידנו, ולא הדבר עצמו. למה זה כל כך חשוב, העיקרון הזה? דבר ראשון, צריך להבין זה ברמה הפילוסופית. אם אתה אומר שאתה קולט את הדבר עצמו, אז כביכול אתה תופס את אלוהים, נכון? הרי מה זה הדבר עצמו? אנחנו, כל המציאות פה זה יציר כפיו של אלוקים. אם אתה מסוגל, מה שנקרא, לגעת בעצם, כן, זה גם איזה מונח של חז"ל, אז יוצא שאתה מקשים, אתה כאילו תופס את אלוהים. אין דבר כזה. אלוקים זה משהו אינסופי. בסדר, זה עוד פעם, צריך לחשוב על זה גם עוד פעם מבחינה פילוסופית. כל מה שאתה קולט בחיים, אתה לא קולט את שאתה נפגש עם מישהו. אתה נפגש עוד פעם עם הדיבור שלו, עם השמיעה שלו. אתה לעולם לא תתפוס את הנשמה שלו. אתה יכול אולי לתפוס את הגוף שלו, וגם הגוף שלו אמרנו זה רק בזווית מסוימת, יש שם רבדים שהם לא. מכל מקום זה עיקרון רוחני, עיקרון רוחני חשוב, שלעולם לא תופסים את המהות של אלוהים, אלא רק את הגילויים שלו. על אותו משקל, כל דבר במציאות, שזה יציר כפיו של אלוהים, אתה לא תופס את הדבר עצמו, אלא רק את הגילוי שלו. בסדר, קליטה סובייקטיבית של דברים. מי שמתעניין, יש מאמר מאוד עמוק של הרב קוק, שנקרא דעת אלוהים, שזה בדיוק הוא מתעסק בנושא הזה. שאנחנו קולטים כל דבר רק מצד הסובייקט עצמו. אז זה הצד הפילוסופי, הרוחני, אני לא רוצה להיכנס לזה פה, כי זה לא הנושא שלנו. אותי, מה שאני מנסה לחדד, וזה פרשת דברים וספר דברים, זה הצד הפסיכולוגי. למה כאמור כל כך חשוב לגדולי ישראל להדגיש את זה, שאנחנו לא תופסים את האלוקים עצמו, אלא רק את הגילויים שלו. לא רק כי אז אתה מקשים את אלוהים וזה, ואת הופך את אלוהים לקטן. בסדר, זה עוד פעם, זה העיקרון הרוחני. אני מנסה לתרגם את זה שוב לתחושה. כאשר בן אדם חושב שהוא תופס את המציאות, אתם מבינים? יש מולי אובייקט, יש מולי דבר מסוים, ואני עכשיו בחושים שלי מסוגל לתפוס אותו. זה בעצם הופך את הדבר הזה למנוכר, מבינים? יש אותי ויש את הדבר עצמו. אני מתייחס לדבר עצמו, אבל הדבר הזה הוא לא חלק ממני. המיקרופון הזה הוא מחוץ לי. המציאות היא מחוץ לי. זה יוצר אנשים מאוד מאוד קרים למציאות. זה תפיסת עולם הכרתית, כן, הפסטימולוגיה זה נקרא. בן אדם שהוא מסתכל על כל החיים בניתוח חיצוני. אני מסוגל בשכל שלי, בחושים שלי, להבין את המציאות, ולכן אני כל הזמן מסתכל מבחוץ. אני לא חי את החיים עצמם. אני מתבונן. זה למעשה כל הצורת חשיבה, מה שנקרא המערבית. צורת החשיבה המערבית היא שאנחנו בכלי ההכרה שלנו בוחנים את המציאות. אנחנו בכלי המישוש שלנו, החושים שלנו, אנחנו יכולים לראות את המציאות האובייקטיבית. א', זה לא נכון, כמו שאמרנו, אתה לא באמת אף פעם נוגע במציאות עצמה, תמיד יש עוד ועוד רבדים שאתה לא רואה, אבל אני אומר, עצם הרצון הזה, לתפוס את המציאות מבחוץ, זה הופך אנשים שהם לא חיים. הכוונה היא שאדם חושב שבזה שהוא רואה עכשיו את המיקרופון הזה, אז הוא תפס את המיקרופון כמו שהוא. יש אותי, בסדר? ויש את המיקרופון. אנחנו שני אובייקטים שונים. אני מסתכל, אני עכשיו מנסה לתפוס את המיקרופון הזה, את האובייקט של המיקרופון, אז בעצם המיקרופון הזה תמיד חיצוני לי. הוא תמיד איזה אובייקט שנמצא מחוץ לחיים שלי. מבין זה? אני... לא, זה בדיוק הנקודה שאני מנסה לי. הגישה האמונית היא... שאני רואה עכשיו מיקרופון, אני קולט אותו בעיניים שלי, באותה שנייה, התמונה של המיקרופון, היא הופכת להיות חלק ממני. בדיוק. נקלט, בדיוק. הדרך שלנו, לחיות את אלוקים, לחיות את המציאות, זה לא באיזה מציאות חיצונית קרירה, אקדמית כזו, שאדם, אלא בזה שבן אדם חי את הדברים. אני בכוונה מדייק פה ישירות לדברים, כי אני לא רוצה אותו מדי להסתבך איתכם בפלסוף. יש שתי דרכים לקלוט את התורה. כשאני אומר תורה, זה לא רק ארבעה חומשי תורה, חמישה חומשי תורה. גם איך אדם קולט את דבר השם בעולם. דרך אחת, שבן אדם שומע בארבעה חומשים את דבר השם. אחת דיבר אלוהים. יש את הדברים שדיבר השם ישירות אלינו, בסדר? זה נפלא, זה נותן לנו השראה, יש פה איזה גודל אלוהי וכולי. אבל זה לא חלק ממני. יש הרבה אנשים שזה היחס שלהם לתורה ובכלל לחיים. הם לומדים דברים. הם נפגשים עם דברים. הם ממששים דברים, הם רואים דברים, שומעים דברים. אבל זה אף פעם לא הופך להיות חלק מהחיים שלהם. הם כל הזמן נמצאים ב... שנקרא עמדה של מבקר המדינה. אין, זה ברמות של יום-יום. למשל, בן אדם נמצא באיזושהי מערכת, לא יודע, באיזו עבודה מסוימת. יש גישה נפשית כזו, שאני במערכת, שוב, יש פה את המערכת, יש את האובייקט, יש את הדבר עצמו. אני עובד פה, אבל אני בעצם כל הזמן מסתכל על הדברים מבחוץ. אני כל הזמן מבקר, אני כל הזמן מקטר. עכשיו, מותר לבקר, מותר לשפר דברים, אבל יש אנשים שנמצאים בעמדה של, מה שנקרא, להיות בלי ולהרגיש עם. אני נמצא ואני לא נמצא. ואנשים, זה התחושה שלהם היום בעולם. אני חי את החיים, אבל בעצם החיים כל הזמן עוברים לי ליד האוזן. אני נמצא בין אנשים, אני מדבר, אני מחייך, אני צוחק, אבל אני לא בתוך האירוע. אני עכשיו משפחה, עוד פעם, יש לי מציאות חיים מסוימת, משפחתית, אישה, ילדים, אבל אני כל הזמן מרגיש שאני מסתכל על סרט. אני כל הזמן לא חי. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה, טוב, אני לא נכנס לכם פה לשורשים העמוקים, זו תפיסה אלילית כזו, שוב, שאדם חושב שהחיים זה איזה אובייקט שצריך למושש אותה מבחוץ. אבל זה מגיע גם מעוד דבר, מפחד. לא להיכנס לדברים עד הסוף. זה שאני כל הזמן משקיף מבחוץ, זה נותן לי אשליה של ביטחון. קורה פה משהו, אבל אני לא באמת באירוע. אני רק ממשש את האובייקט מבחוץ. פרשת דברים, ספר דברים, בא ללמד אותנו משנה תורה. משנה תורה זה לא רק שחוזרים פעם שנייה לתורה, אלא שומעים את התורה באופן שונה. לקראת סוף חמישה חומשי תורה, לקראת הכניסה לארץ ישראל, לא מספיק שיש לך ידע. לא מספיק שאתה שומע תכנים ואתה יודע להתפלסף. אתה צריך לחיות את זה. אתה צריך לשנות את זה עם השוני המיוחד שלך. סיפר לי פעם הרב בנימין אייזנר, זכר צדיק לברכה. שמעתם פעם את השם? אתה תמיד חכם מתלמידי הרב צבי יהודה, נפטר מספר שנים. זוכר שפעם שמעתי ממנו שיחה, שהוא סיפר לי שהוא הלך לרב צבי יהודה, ואמר לו, הוא אומר, אם אני מתואר, הוא סיפר שהוא היה שיעור א', והם למדו מסכת נדרים. ואז הוא שאל את הרב צבי יהודה שאלה, הוא אומר, בתור תלמיד בשיעור א', מה אני יכול לחדש מסכת נדרים? כל מה שאי פעם אני אספר מסכת נדרים, כבר כתבו את זה באיזה ספר, כתבו את זה באיזה חידוש. אז הוא סיפר שהרב צבי יהודה ענה לו, נכון, אתה כנראה לא תצליח לחדש איזה הברקה שלא נאמרה כבר באחד מהמדורות ישראל. אומר, אתה יודע למה אתה צריך ללמוד מסכת נדרים? כי הנשמה שלך עוד לא נפגשה עם מסכת נדרים. אדם שנמצא במציאות, עוד פעם, חיצונית למציאות, הוא חושב שהוא, יש פה איזה אובייקט שזה לא נספג בי, אלא אני פשוט ממשש את המציאות מבחוץ, ובאיזה שלב, כאילו, ממצא אותה. כאילו, הרבה אנשים כבר דיברו לפניי, אמרו את זה, השאירו שביל, יש כזה שיר, נכון? בדרך ש... שאליו אני הולך, היו רבים לפניי, ישירו שביל, ישירו עץ. מה אני אשיר אחריי? זה מה שנותן לבן אדם עייפות בחיים. כבר חוויתי את החוויה הזאת. כבר הייתי פה. כבר ראיתי. אני לא רוצה להיכנס לדברים עד הסוף. כי אני מפחד להיפגע. אני מפחד עוד פעם שהדברים יהיו איתי עם המחירים שהם ידרשו. ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל. תקשיבו טוב עם ישראל. אתם שומעים עכשיו את התורה, לא מהקדוש ברוך הוא, ממני, ממשה. משה הוא בכיר המין האנושי. איך הדברים נספגים בתוך החיים שלנו? נכון. אתה צודק, אתה צודק. לא, לא, זה לא הנפקא מינה, רק אם הוא ילך להפגנות ולהפגנות. ברור שכל אחד מרגיש. אתה צודק, זה בדיוק הנקודה. כל אחד מרגיש. והנה, אם יש פה איזה אובייקט אחד, אז ואתה לא קולט שכל אחד סופג את זה בצורה שלו, אז מה זאת אומרת? יש פה רק תמונת מציאות אחת, יש פה רק הבנה אחת, ובזה נגמר הסיפור. אם אתה מבין שכל דבר במציאות נספג בסובייקט של השומעים, אז לכל אחד יש באמת את העולם שלו, את ההפנמה שלו, את ההבנה שלו. בוודאי שכן. בוודאי שכן. לא רק שזה טוב, זה המציאות. כשם שאין פרצופיהם שווים, כך הן דעותיהם שונות. יש ביטוי בחזל על הפסוק, ונחל עדניך תשכם, אומרים חזל, מלמד, שלכל צדיק יש עדן בפני עצמו. לכל צדיק יש את גן העדן שלו. אם אתה רוצה שאני אנסח את זה לשפה פילוסופית של היום, אני, מה שאני קורא צבע שחור, זה לא מה שאתם רואים. כל אחד מאיתנו רואה שחור אחר. רק אנחנו משתמשים במילה שחור כדי למצוא פה איזה שיח משותף. אבל כל אדם יש לו את העולם שלו. יש לזה אינסוף נגזרות, אני אבל בכוונה רוצה להוביל את זה להקשר שלנו. אנחנו לומדים פה עכשיו פרשת השבוע בשנה מאוד מסוימת, שנה של מלחמה. איך בן אדם, תבין, עובר את התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו? כאשר בן אדם שומע את דבר השם, אז יש דברים שכולנו רוצים לחיות אותם. כשקורה דברים טובים, כולנו רוצים לחיות. כולנו רוצים להרגיש את זה, לספוג את זה, לקחת את זה למקום שלנו. אבל כאשר מתרחש משהו לא טוב, כאשר דבר השם מופיע במציאות בצורה קשה, יש אנשים שהדרך שלהם להתמודד עם המציאות הזו, זה ליצור איזה ניתוק. אני לא חי פה באמת. ואז הם גם מתחילים לדמיין כל מיני דמיונות כמו, עכשיו קשה לי, עכשיו אני לא מצליח להתרכז, עכשיו אני ממורמר, עכשיו אני עצבני, כעסן. אתם יודעים למה זה? נו, בסדר, אז על זה אנחנו בדיוק עובדים. זה ודאי. איך אדם סופג את המציאות? זה בדיוק הנקודה. אני מנסה שנייה, אני אסיים את המשפט שאמרתי קודם. כאשר אדם נמצא בעמדה כזו, שהמציאות היא לא נוגעת בי, הוא מרוויח לטווח קצר איזה סוג של, מה שאמרנו, איזה נתק, אבל הוא מפסיד לטווח ארוך לחיות את התקופה הזו. יש הרבה אנשים שנכנסו מאז המלחמה, ועוד פעם, זה עכשיו מלחמה, זה היה גם אסונות קודמים, לאיזו עמדה של, שוב, אני לא רוצה לשמוע את דבר השם פה. אחד דיבר אלוהים, לא שתיים זו שמעתי, אני לא רוצה לשמוע. אני רק רואה פה את הסרט של הקדוש חומול העיניים שלי. ואז אדם למשל נכנס לעמדה שמתי זה ייגמר. עכשיו אני לא יכול לתפקד, אני לא זה וזה. שזה ייגמר, שהמלחמה תיגמר, אז אני אחזור לחיים. אבל יש בעיה. המלחמה לא נגמרת. יתרה מזו. אחרי שהמלחמה הזאת תיגמר, יהיו מלחמות אחרות. יהיו קשיים אחרים. הדרך הזו שהאדם מנסה להשאיר את הדברים מחוץ לו. אחד דיבר אלוהים בלי לשמוע איך הקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו, זה משהו שמפספס את החיים. אם הקדוש ברוך הוא הביא את המציאות הזו מול עינינו, זה אומר שאנחנו אלה שצריכים עכשיו לחיות אותה. זה אומר שיש משהו שהקדוש הוא יצמיח בנו, דווקא מתוך המפגש עם מה שקורה עכשיו. זה נכון אגב בכל דבר, לא רק מלחמות. אדם חווה כאבים בחיים שלו, קשיים בחיים שלו, משברים. לפעמים ברמה פסיכולוגית, באמת בן אדם יוצר איזה סוג של נתק עכשיו, כי הוא לא מסוגל להתמודד עם הדברים. אבל לטווח ארוך, אם הוא יעשה ככה, הוא פשוט לא יחיה. אלה הדברים אשר דיבר משה כל עשרה בעבר הירדן. והוא אומר להם, איכה אוכל, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורבכם. המסע של עם ישראל הוא מסע לא פשוט. איכה ישבה בדד. אנחנו נמצאים עכשיו, שוב, אנשים, יש אנשים שלא לא רוצים לחיות בימי שלושת השבועות. לא רוצים לחיות בימי אבלות. לא רוצים להיות פה בזמן שקשה. הרעיון הוא שאנחנו שומעים את דבר השם, סופגים אותו ולומדים בכל רגע מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ועל פי זה אנחנו מחרים. זה הנושא הראשון שמשה רבנו מתאר שהוא ציווה לעם ישראל. שופטים ושוטרים, שימו לב. הצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט, כקטון, כגדול, תשמעון, לא תגור מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אליי הוא שמעתיו. לא יודע אם שמתם לב, בשני פסוקים חזרו שלוש פעמים המילה, השורש, לשמוע. החלוקה הזו שתיארתי בין בן אדם שחושב שהוא רואה את המציאות, לבין אדם שמבין שמה שהוא בעצם רואה פה זה הספיגה האישית שלו, אצל המקובלים זה מחולק בין חוש הראייה לחוש השמיע. חוש הראייה זה החוש שנותן לנו אשליה שאנחנו רואים את הדבר עצמו. זה לא באמת, אבל לא משנה. יש לנו אבל אשליה שאתה רואה את הדבר עצמו. שמיעה, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. שמיעה זה הספיגה הסובייקטיבית בתוך החיים שלנו. יש ביטוי בחזל. שמיע לי, סבירה לי. שמעת משהו, הבנת אותו. השופטים הם שומעים. תראו לב, אני מנסה לחבר פה כמה קצוות, אני יודע, זה טיפה מופשט מה שאומר כאן, אבל זה הנקודה. העמדה הנפשית של ספר דברים היא, אנחנו עכשיו סופגים את התורה, סופגים את המציאות של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מכריעים דברים בחיים שלנו? על ידי משפט, נכון? יש עכשיו סיטואציה בחיים שלנו. אנחנו צריכים לשפוט פעם, כן? לא רק שופטים שיושבים בבית הדין. כל אדם הוא שופט, הוא צריך עכשיו לשפוט ולהכריע, האם עכשיו אני מתגייס למילואים או לא מתגייס למילואים. האם עכשיו אני אוכל ארוחת בוקר או לא אוכל ארוחת בוקר. האם עכשיו אני מתחתן איתה או לא מתחתן איתה. שוב, אנשים שהם כל הזמן לא מוכנים לקחת את הסיכון של לחיות את החיים, הם נורא מפחדים לשפוט. הם נורא מפחדים להכריע. כי אולי טעינו. אולי אנחנו עכשיו פה נגיע למקום שלא תכננו. יש ביטוי בחזל. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. כאשר אדם דן דין לפי מה שעיניו רואות, שימו לב, עיניו רואות אמרנו, זה הקליטה שנותנת אשליה של 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 אמת. ברור שמה שהדיין רואה זה לפי הקליטה הסובייקטיבית שלו. זה מה שעיניך ראו, זה מה שאוזניך שמעו, זו האמת. גם אם זה הוביל אותך למקום שלא רצית. זה המשפט בעם ישראל. העמדה הנפשית המנוכרת, העמדה הנפשית הקרירה ובאיזשהו מקום העמדה הנפשית הפחדנית, שהיא לא רוצה לחיות את החיים עד הסוף, היא עמדה נפשית שנורא מפחדת מההחלטות. שוב, אני לא רוצה, אני כל הזמן רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ליהנות מהחיים, בלי, מה שנקרא, להיכנס למחירים. לא עובד ככה בעם ישראל. אתם רוצים לקבל תורה, אומר משה רבנו? תלמדו להיות שופטים. אתם תחיו אחרות. לפי הנתונים שיש לכם עכשיו מול העיניים. אתם עכשיו צריכים ללכת להילחם. שוב, הרבה אנשים נמצאים בעמדה כזו. אנחנו מוכנים להיכנס להילחם, רק אם מובטח לנו, לא רק מה תהיה התוצאה. זה אנחנו יודעים, תהיה התוצאה, נצח ישראל או שגר לא ינחם. הם רוצים גם פירוט מדויק, מה בדיוק הולך להיות פה בכל שלב. הם רוצים הבטחה שלא יהיה כאבים, שלא יהיה הרוגים. שתהיה פה מלחמה כזו מהסרטים. ועכשיו כמובן שאותם אלה שצריכים להכריע מקבלי ההחלטות, ברגע שהם מקבלים החלטות, באמת לפעמים ההחלטות לא מצליחות. ואז כל אותם אלה שעומדים ביציע, כל אלה שהם לא מוכנים לגעת בחיים, הם מיד בעמדה של האשמה. הפקרתם אותנו. אני לא חלק מהסיפור פה, אתם מבינים? אני רק אמור לקבל הכל עם כפית של זהב בפה. אני לא לוקח אחריות. אני לא נכנס לתוך המערכה עצמה. זה לא בא לסתור, אתם מבינים? ביקורת, מקבלי החלטות ושופטים בוודאי צריכים לזקק אותם ולבקר אותם ולדאוג שעד... נדבר עכשיו על אומרים פה כל הזמן בעמדה נפשית, רוחנית, פסיכולוגית. איך אדם חיים? בעם ישראל, אתם מבינים? ככה עוסקים הלכה. סיפור ידוע. מכירים? רבן גמליאל ורבי ישוע, שחלקו מתי חל להיות יום הכיפורים. יש פה מחלוקת בין שני הדיינים הגדולים של עם ישראל, בין שני המחרים, מתי חל להיות יום הכיפורים. זה ויכוח אסטרופיזיקלי, נכון? במצב הלבנה מול כדור הארץ. סיפור ההמשך, הסיפור מכירים, נכון? אמר רבן גמליאל לרבי ישוע, גוזרני עליך, שתבוא ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך, בארנקך ובמקלך. זאת אומרת, תחלל את יום הכיפורים לפי החשבון שלך באופן פומבי, כדי שכל עם ישראל ידע שאתה נכנת על הדעה שלי. מה עשה רבי ישוע? מה עשה רבי ישוע? עשה את זה, נכון? הלך לרבן גמליאל. איך רבי ישוע עושה דבר כזה? הרי לכאורה, נכון? אם הוא חושב, כן, לפי החישובים שלו, שיום הכיפורים הוא ביום אחר, אז מה אם רבן גמליאל אומר אחרת? אתם יודעים, יש לזה נגזרת אדירה למחלוקת הזו. לפי יום הכיפורים שהחליטו אז, מתגלגל לוח השנה היהודי עד ימינו. לפי זה אנחנו עושים את היום כיפורים שלנו. תשובה. רבן גמליאל הוא הדיין שבאותו הדור. הוא האב בדין. הוא הסמכות התורנית. אם הדיין של עם ישראל באותו דור החליט שיום הכיפורים חל להיות ביום מסוים, גם אם רבי ישוע צודק מבחינה פיזיקלית, זה לא משנה. אם רבן גמליאל החליט שיום הכיפורים הוא חל להיות ביום הזה, הוא השופט, הוא שמע, הוא קלט וספג שיום הכיפורים צריך להיות עכשיו, זה יום הכיפורים. זה פסוק מפורש. אלה מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, דורשים חזל, אל תקרי אותם, אלא אתם. אתם אלה שקובעים את הזמנים. אפילו שוגגים, אפילו מוטין, אפילו מזידים. אפילו שאתם טועים. אתם קובעים את המציאות. מה הכוונה קובעים המציאות? זה יכול להיות שאם אחרי זה יבוא מישהו רבן גמליאל וישכנע אותו, יסביר לו שיום הכיפורים חג יום אחר, יעשו את זה. אבל אם זה לא קרה, זה הופך להיות המציאות. זה העמדה הנפשית שאדם חי בעולמו של הקדוש בו. אלה הדברים שדיבר משה בני ישראל. הקדוש הוא שם אותנו במציאות מסוימת, אנחנו מחליטים את ההחלטות על פי הנתונים, על פי הכלים, על פי התורה, על פי ההתייעצויות שלנו. המשפט לאלוהים. זה מה שצריך להיות. הלך והתברר שההחלטה שקיבלנו, המשפט שקיבלנו, הוביל אותנו לכיוון שלא חשבנו. הקדוש ברוך הוא יצמיח אותנו מתוך המקום הזה. אדם שלומד ספר דברים, הוא לעולם לא נכשל, מבינים? הוא יכול להחליט החלטות שהתבררו אחרי זה, שהם צריכים לשנות אותם, אבל זה לא כישלון. אם החלטנו על פי הדברים אשר דיבר משה, על פי המשפט, שמענו במשפט, הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו מכאן בדיוק לאן שאנחנו צריכים להגיע. זה המבט שאדם צריך להסתכל על החיים שלו, בכל רגע נתון. בתחילת החיים שלו, באמצע החיים שלו, בסוף החיים שלו. משה רבנו, אתם מבינים, אומר את זה עכשיו, שהוא נמצא בערוב ימיו, לפני הכניסה לארץ ישראל. מסתכל על כל 40 שנה אלה. איך אדם מסתכל? שהוא עומד על אר נבו, אר הנביאים, ומביט אל הארץ המובטחת. והוא מסתכל אחורה על הדברים. מה הוא עושה? האם הוא יושב כל יום ועושה? הייתי לא בסדר. תשובה כן, בוודאי. אדם צריך לעשות חשבון נפש, צריך לעשות תשובה על הדברים. אבל העמדה הנפשית היא לא עמדה של דיכאון וחיתות בפצע. העמדה הנפשית היא, אני שפטתי לפי הנתונים שהיו לי אז. הקדוש הוא הוביל אותי לפה. עכשיו, יש דברים שצריך לתקן, ויש דברים שאי אפשר אגב לתקן. הוחלט, וזה לשם הובלנו, כאמור, התיקון יהיה בעולם הבא. ספר דברים ופרשת דברים, אנחנו נראה את זה לאורך כל הפרשיות. הוא בא לבנות עמדה נפשית. קראתי לשיעור הזה, אלו דברי ימי המלחמה. מה עם דברי ימי המלחמה שלנו? האם אדם עכשיו עובר את התקופה הזו, שכאמור, כל הזמן רק מצפה מתי היא תיגמר, מנותק ממה שקורה במשמעות העמוקה, מנותק בחדשות זה מצוין, אני מדבר מנותק מההוויה שהקדוש ברוך הוא עכשיו הביא לעולם, ורק נמצא כל הזמן בעמדה של רטינה ושל מרמור ושל כעס ושל שנאה, או שאדם עסוק איך הוא שומע את הדברים אשר דיבר השם בזמן המלחמה הזו. למשל, איך המלחמה הזו מצמיחה אותי. איך המלחמה הזו גורמת לי ולמשפחה שלי להגיע לדברים שלא הגענו קודם. לא ביקשנו את המלחמה הזו. בינים? אבל הקדוש ברוך הוא הביא אותה. ותקרבון אליי, זה המשך מה שאומר משה רבנו בשם פרשת דברים. שימו לב, יש לך עם ישראל מתקרב לארץ ישראל, והם מבקשים מרגלים. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נלא בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. זה היה המטרה המקורית של חטא המרגלים, של, לא חטא המרגלים, סליחה, של שליחת המרגלים. כאן ראינו את זה גם פרשת שלח לך. אומר רשי במקום על פי המדרש, שלח לך להנאתך לטובתך. המטרה של המרגלים לרגל את הארץ, זה היה שעם ישראל יספוג את ארץ ישראל. לא להסתכל על הדברים רק מבחוץ. לבוא ולהבין עם מה יש לנו עסק, רק המטרה המקורית הייתה שהמרגלים, כמו ישוע בן נון וכלב בן יפונה, יאמרו, הלא נעלה, כי יכול נוכל לה, ונוכל לירש אותה. זה המצב שהאדם אמור להתמודד מול ארץ חדשה. לא לברוח. לא לעצום עיניים. לא להכיר את האיומים. זה העמדה הנפשית הזו, שאדם חושב שהוא תופס את המציאות, ולכן הוא כזה מנוכר אליה. אז אמרנו, זה דבר ראשון גורם לזה שהוא לא מעמיק מעבר למה שהוא רואה לעין. דבר שני, אמרנו שהוא כל הזמן כאילו מרגיש זר בנפש שלו. דבר נוסף, אמרנו שהוא מפחד לקבל החלטות ולחיות את הדברים. דבר נוסף, הוא לא מוכן לספוג את הכאב. הוא לא מוכן לשלם את המחיר לכבוש את הארץ. ולכן הוא גם מדחיק דברים. הוא הפוך, מנפח דברים. יש פה נפילים בני ענק, יש פה מציאות. מה, אבל זה המציאות האובייקטיבית. אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית, אתה מבין? כל השאלה זה איך אתה סופג את הדברים עליו. ככל שתשמע יותר את דבר השם, ככל שתבנה יותר באישיות שלך, אישיות של חוסן, של אמונה, אתה תספוג את הדברים אחרת, ואז אתה תראה שאתה מסוגל לנצח את בני ענק. זה מה שהולך להיות עכשיו, אני אומר, תראו את זה. המלחמה שאנחנו ניצבים מולה, שד, הדמיון, הוא בהרבה יותר מפחיד ממה שהוא באמת. כמו כל האסונות שהיינו צריכים להתמודד איתם, לאורך ההיסטוריה ובשנים האחרונות. אתם זוכרים את הקורונה? נכון? זה משהו נראה שאין אפשרות לנצח את זה. Yeah, אבל זה המציאות, זה המציאות, זה המציאות. תלמד טוב את המציאות. תספוג את המציאות מתוך ענווה, מתוך דבר השם, ואתה תראה שאפשר להתמודד גם במציאות הזאת. כנ"ל גם עם כל המלחמות. זה השורש של האומץ. זה השורש של שוב, של אדם שהוא חי את החיים עד הסוף, ולא רק מבקר בהם. הרבה אנשים שהם פשוט מבקרים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הם לא שם. בשום תחומר הם לא שם. גם בזוגיות שלהם הם לא שם. הם במשפחה, הם כל הזמן כזה, אולי אני לא החלטתי נכון. אולי זה לא צריך להיות אשתי. אולי זה לא צריך להיות בעלי. אולי יכולתי חיים אחרים. אולי הייתי צריך לעבוד במקום אחר. אולי הייתי צריך לגור במקום אחר. אולי הייתי צריך לפני 10 שנים לעשות משהו אחר מאשר עכשיו. עכשיו, לפעמים זו שאלה לגיטימית. לפני 10 שנים היית לעשות משהו, ואתה יכול לשנות את זה עכשיו, סיפור אחר. אבל אי אפשר לשנות, נכון? לפני 10 שנים, זהו. החלטת להביא ילד לעולם. אם הייתי יודע שהילד הזה יהיה ככה, אז הייתי לא מביא ילד לעולם. אתה לא קולט, אה? אלה הדברים אשר דיבר השם. זה המציאות שעכשיו הקדוש ברוך הוא שם אותה. זה אומר שכאן בדיוק אתה צריך להיות. את זה בדיוק אתה צריך לשמוע. אתה תפסיק לפחד. תפסיק לברוח. תשפוט דברים. תשמע את דבר השם. תספוג אותו, את החיים, את המציאות שהקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא סביבנו. תספוג את זה בצורה הנכונה. זה המשך הפרשה. המשך הפרשה אחרי שהסיפור של המרגלים, יש לנו את כל הסיפור של המלחמות של עם ישראל. אמרנו, המלחמות מול אדום שלא נלחמים, מול מואב ועמון שכן נלחמים, ותנאי בני גד ובני ראובן, כן, שהם חלק מהמלחמה, רצו להישאר. כל הרעיון של פרשת דברים, ספר דברים, זה לחזור שוב על הסיפור. ולשנות אותו באופן שונה. יש מלחמות שצריך לא להיכנס אליהם. שעיר אדום אומר, הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לזה. זה, אבל מה, לא נכנסים לזה, זה תחושה כזו של השפלה, התחושה שאני לא נלחמתי עד הסוף, אלא זה. אם הגענו למסקנה, קדוש ברוך הוא, שעכשיו זה משהו שצריך לעשות, כן, לסגת אחור, לעשות פה דרך עוקפת, תשלים עם זה, תחיה עם זה. עכשיו יש מלחמה עם בני מואב ובני עמון, שצריך להילחם ולמסור את הנפש, תמסור את הנפש. בני גד ובני ראובן, הם באים, שוב, עם איזה אינטרס אישי שלהם, הם רוצים את האזור הנדלני הזה שם בעבר הדן המזרחי. למשה אין בעיה עם זה. אם היה בעיה עם מה שעושים בני גד ובני ראובן, היה אומר להם, מה אתם פה, תיכנסו לארץ ישראל. אתה רואה שמשה נותן להם, רק מה הוא מברר? שאתם תצאו למלחמה. זאת אומרת, אתם לא עושים את זה בגלל שאתם בורחים מהתפקיד שלכם. זה שבן אדם רוצה שיהיה לו טוב, זה שבן אדם רוצה למצוא את המקום שלו בעולמו של אלוקים, בכל המובנים, את החלק והנחלה שלו, אין בעיה עם זה. אבל לא בצורה שאתה בורח. אתה עומד מול כל רגע שהקדוש הוא מעמיד בחיים. כל התמודדות, כל מלחמה, כל ירושה, כל... ואתה חי את זה בעצמך. סופג את זה. אתה שומע. שתיים זו שמעתי, תשמע מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך בדבר הזה. זה היה הפטרה גם של פרשת דברים. פרשת דברים, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה ועל ירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומלכי יהודה. מה החזון של ישעיהו? שמעו שמיים ואזיני ארץ. כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבנן. תקלטו, תספגו, תשמעו את דבר השם. החורבן הגיע לא ככה סתם. היה פה משהו שלא חיינו אותו מספיק. ועכשיו התיקון יהיה, ככה מסתיים את ההפטרה, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. שוב, לא נכנס עכשיו למשפט וזה, לא בגץ וכאלה, לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. נדבר על המשפט, מה שדיברנו במהלך השיעור הזה. היכולת לשפוט. איך הגאולה תהיה? בזה שאדם ילמד לשפוט. בזה שאדם ילמד לחיות את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה הגאולה. ומי שמצליח לעבוד באופן הזה, הוא יראה. נחל עדנך תשכן, לכל צדיק יש עדן בפני עצמו. הוא חי את הגאולה. גם שמסביב קורים כל מיני דברים. הוא סופג את המציאות במקום אחר. קורים דברים שגדולי ישראל, הרב קוק וכאלה, אתה רואה? אנשים שחיו בתקופה פי מיליון יותר קשה מהתקופה שלנו. מאין סוף בחינות. ביטחונית, כלכלית, חברתית. אתה רואה אנשים שחיים במקום אחר. הם שומעים את דבר השם. הרב קוק, יש שם כל מיני איגרות כאלה שהוא כותב שהוא הולך לבקר במושבות, הלך למושב הרחובות. רחובות אז הייתה איזה שני צריפים מתאים לנפול. אותו את האיגרת של הרב קוק, כותב כאילו הוא עכשיו רואה את טקס יום העצמאות של מדינת ישראל. עצי ישראל הפורחים, עמי ישראל שקרבו לבוא, כולם פה רואים את דבר השם מתגלה מול עינינו וכו' וכו'. קדוש ברוך הוא, רב קוק, הוא שמע את דבר השם במקום שהוא הופיע. זה הכיוון שצריך להבין בתקופה הזו. המלחמה הזו היא לא הולכת לשום מקום. יהיה עליות, ירידות, לא יודע, לא מבין בזה. זה כבר אנשי צבא יודעים יותר להעריך מה יהיה פה בזה. מבחינת העמדה הנפשית הרוחנית של בן אדם, אלה הדברים אשר דיבר השם. אנחנו לא רואים פה סרט, אנחנו לא פה עכשיו מתנתקים ומתעלמים. אנחנו חיים את הרגע שהקדוש הוא נתן לנו. הקדוש הוא מעמיד אותנו עכשיו במשהו, באתגר שיצמיח בדיוק את מה שצריך להצמיח. ברגע יש בן אדם חי ככה, הוא לא מפחד מכלום. זה המבט האמון. מה יקרה? מקסימום מה יקרה? אדם ימות. אם הקדוש הוא החליט שקיצו של האדם נמצא בזמן מסוים, אז אדם יפגוש את הקדוש ברוך הוא בעולם הבא. זה היו גדולי ישראל, מבינים? אנשים שלא היו בשנייה אחת, באיזה מחשבות של מה יהיה, קראתי הספד מופלא של הבן של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג. שמעתם את השם הזה? זכר צדיק לברכה. זה תמיד חכם גדול, אחד מגדולי הדור נפטר לפני, לא יודע, 5-6 שנים. הבן שלו, שהוא נפטר, הוא נפטר בגיל 90. הבן שלו הספיד אותו. הספיד היה כזה, אנחנו פחות או יותר בעל פה. כותב ככה, אבא היה איש מאושר. נכון. 90 שנה חי אבא בעולם של עושר צרוף. מעולם, ככה הוא אומר, הוא לא רצה להיות, הוא לא רצה משהו שאין לו. ומעולם הוא לא בחל במשהו שיש לו. מושגים כמו לחץ, זעזוע, עצבים, לא היו בעולמו. עולמו היה עשיר, שמח ושלב. זו הנקודה. אדם חי בעולם הזה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא מעניק לו. הכל מצד המקבל. זה המקום שקדוש ברוך הוא שם אותי, זה המציאות שאני סופג, על פי זה אני שופט, על פי זה אני מחליט. וככה אנחנו מתקדמים, ככה נכנסים לארץ ישראל. זה הרעיון. וככה צריך להיכנס גם למלחמה, להמשיך את המלחמה הזו. ככה צריך גם להיכנס לימי חודש אב, תשעת הימים. אנחנו סופגים את זה שאין בית מקדש. ובזה שאנחנו בוכים על זה, אנחנו בונים את בית המקדש בלב שלנו. בית המקדש האובייקטיבי, אני לא יודע מי בנה השנה. בית המקדש הסובייקטיבי בלב של כל אחד ואחד מאיתנו, זה ייבנה. זה המשמעות שיבנה בית המקדש במהרה בימינו כל הזמן. לא רק המשמעות החיצונית. המשמעות החיצונית, אתם רואים, כבר 1,800 שנה מתפללים. אז מה? כל התפילות, כאילו כל פעם זה תפילות על פרש? לא. כל תפילה, כל תשעה באב, כל מלחמה, כל מאבק, כל כיסופים לציון, כל דבר שיהודי טוב, כל דבר שיהודי עושה טוב בעולם, יש אנשים שעושים טוב בעולם, בית המקדש נבנה עוד קצת בלב. ומכל האבנים הללו, מכל הסובייקטיביות הזו, גם בסוף ייבנה בית המקדש האובייקטיבי. גם בסופו של דבר, נכון יהיה, ונישא הר השם בין הערים, בעזרת השם. עצור כאן.